אז אני חשבתי מה שחשבתי, כי האמת שהשיעור הזה הוא יותר בשבילי, כי נורא קשה לי להתחיל ללמד מהאמצע, כשבעצם אין לי שום איזו אמירה משותפת למה שכבר היה. אז פשוט רציתי לעשות איזה מין סיכום. אני מאמין שזה יהיה טיפה שונה, כשם שפרצופיהם שונות, שונים אז גם דעותיהם שונות, ונעשה ככה את הקטע האחרון, שאני לא יודע אם נגיע אליו היום, אז אולי אני אסכם אותו בתחילת שיעור הבא, טיפה יותר מדויק, ואז בעזרת השם נמשיך הלאה. בעצם אפשר להגיד שהיא גמרה איתכם את ההקדמה, ההקדמה, שהוא כל אחד מגדיר מה שההקדמה בעיניו, אבל את עד שהרב בעצם מסביר, מגדיר את המצב, מי הוא הדור הזה, ואז הוא מתחיל יותר להעמיק ולהגיד מה הבעיה ואיך בעצם, ובעצם גם להגיד אז מה הפתרון. אז אם אני רוצה בעצם אולי הקדמה, אולי סיכום של ההקדמה של הרב, אבל אם אני רוצה בעצם איזה סוג של הקדמה וסיכום של העמודים הראשונים, מה בעצם החידוש של הרב במאמר הדור? אני חושב, אחד השאלות הקשות שבעצם צפות, כשמתייחסים למאמר הדור של הרב, גם כשלומדים אותו, אנחנו כשמתחילים בעצם לקרוא אותו, ובעצם להגיד, לרב יש איזו הבחנה מאוד מאוד מיוחדת, אני לא יודע איך זה התקבל פה, אבל אני זוכר ככה, אני כבר הרבה שנים בישיבה, זה רגיל, ככה מסתכלים על הדור. אבל בפעם הראשונה שקראתי מאמר הדור, כל פעם זה היה חדשני כזה, זה מוזר, מה, זו הסתכלות נורא נורא משונה. יש לדור הזה הרבה בעיות, אנחנו יראה שמיים, פותחים שולחן ערוך, פותחים מסילת ישרים, ואנחנו רואים שהדור לא בדיוק שמה. יש המון המון בעיות, ולא צריך יותר מדי, אפשר את השנה האחרונה לקחת את הרדיו, את כל ההתמודדויות התרבותיות, את כל הבעיות, בתוך הציבור המכונה דתי, מחוץ הציבור המכונה דתי, בתוך הציבור המכונה חרדי, זה לא משנה כל כך, יש המון המון בעיות, לא, בעיניים הפשוטות הפשוטות, לא תמיד אתה מרגיש שהמציאות מתקדמת, לפעמים זה נראה שהיא הולכת אחורה. ובראשית התקופה הזאת עומד הרב קוק, ועומדים עוד רבנים, מנהיגי הדורות, ועומדים ורואים שיש כאן איזו בעיה תרבותית שכבר היא לא בין ששר מהדרך אצל משפחת כהן בעיירה, לא יודע מה. לא עוד איזה ילד שם, אלא נוצרת איזו תנועה כזאת של בנים ממשיכים, ששרה מהדרך, שלא, בעצם נוצרת תנועה בעייתית. ואני לא אחזור להיסטוריה אחורה, אבל זה היה משהו חדש. בסופו של דבר, עד אז זה לא היה. רק הרב מציין את זה כאן, אני לא יודע כמה העמקתם בזה, אבל זה היה משהו נורא נורא חדש. ובעצם הרבנים נאלצו להתמודד עם זה בצורה יותר מעמיקה. הם נאלצו בעצם להסביר את פשר התופעה, האם עד אז היה אמירות חינוכיות, נקודתיות, קטנות. פתאום יש כאן איזו תופעה בתוך עם ישראל, והרבנים נאלצים להתמודד. בא הרב קוק וכותב מאמר מאוד מאוד חדשני. והשאלה הכי טובה היא, הרב קוק בכל זאת היה לפני הרבה שנים. ולמה זה רלוונטי אלינו? רלוונטי כמו הרבה דברים שפעם היו נכונים, והיום אולי זה השתנה. השאלה הזאת בעיניי היא, מי שרוצה להגיד שמשהו השתנה, שיסביר. אבל אני בכוונה שואל את השאלה הזאת, כי מתוכה אני רוצה להגיד, מתוך מה הרב כתב את המאמר. וממילא גם כשמישהו רוצה לבוא להתמודד עם המאמר הזה, מישהו רוצה להגיד איך זה מתקבל אצלו, הוא צריך בעצם לחזור לאותה נקודת מוצא שממנה הרב הוא כותב את המאמר, ודרכה, בעצם כלפיה הוא יכול לענות. אולי זה יהיה מובן גם אחרי שאני קצת אסביר. אני חושב שהרב קוק, תודה רבה, זה להתמכרות של רבנים. אני חושב שהחידוש של הרב קוק בעצם, או הרצון, בואו נדבר יותר מה, פחות מהחידוש, מה המבוקש של הרב קוק, מה הוא מנסה לעשות במאמר הזה. אפשר לראות אז שהרב, אפשר להגיד, שהרב קוק בא להגיד, חבר'ה, אני, יש לי גישה חדשנית לבעיה של הדור. לא, אז תפסיקו להסתכל על הדור הזה כעוד בעיה קטנה ופה ושם, או... זה כן בעיה נקודתית, אבל אל תראו את זה כאנשים רעים, אנשים חוצפנים, ירידת הדורות, אלא הפוך, תשימו לב שיש כאן נערים או דור צעיר שעד רבה הוא דור גדול וככה צריך להתייחס אליו. ואז יבוא מישהו ויגיד לו, נחמד הרב קוק, זה נחמד מאוד, קודם כל לא יודע מה ראית אז, אבל בוא נסתכל היום. הקיבוצים מתפרקים, האידיאלים מתפוגגים, הרצונות הגדולים, אפשר להתמודד עם זה הרבה. הרב קוק לא בא מהמקום הזה. הרב קוק, כשהוא בא למאמר הזה, הוא בא מתוך מבט ארוך טווח. הוא בא מתוך מקום שכבר, כאילו, כשהוא עכשיו ככה ניגש לשורה הראשונה של המאמר, הוא בעיניים שלו עומדים, מה רץ לו בראש, רץ לו בראש, מי בראשית ברא? כל ההיסטוריה, דרך הבטחת השם לאברהם, אחרי זה ליצחק, 12 השבטים יעקב, גלות מצרים, יציאת מצרים, הייעוד שעם ישראל מצטבב, בעצם מתייעד אליו ביציאת מצרים, מה קורה לעם ישראל במדבר, במה הוא מתאפיין, איזה תכונות מוטבעות בו, והכניסה לארץ, ודור השופטים, ובית המקדש הראשון, ובית המקדש השני, ולמה בית המקדש הראשון נחרב, מה היה חסר לעם ישראל שם, הם היו בשיא, ולמה הנבואה נעלמת מהעולם, ולמה נבנה בית מקדש השני, ולמה הקדוש ברוך הוא מפרק את בית המקדש, את המקום שהכי חשוב לו עלי אדמות, ובעצם מוציא את העם, את עם השם, מפרק אותו לגורמים, מרכיב אותו לריקבון, ומפזר אותו באומות העולם, ובשביל מה כל זה קורה? זה מה שיושב לו בראש. וממילא כשהחזון הנביאים יושב לו בראש, וכשהוא יודע שהיהוד הוא לבית מקדש שלישי, שבעצם יאחד ובעצם יכליל את כל מה שעם ישראל זקוק לו, בית מקדש עתידי, ככה הוא יושב ומסתכל. והוא יושב בגלות אולי בהתחלה, ואומר, מה קורה, לאן ההיסטוריה ממשיכה? יש ריבונו של עולם, יש נצח ישראל חי וקיים, אין על זה ספק. אני פה נמצא באמצע שרשרת של דורות, תנועה אדירה אלוקית שמזיזה את המציאות, שמחיה אותה, שבעצם קובעת את תהפוכותיה. ומה קורה עם הדור הנוכחי? הוא יושב שם בגלות ושואל מתי הגלות הזאת תיעצר, מתי חזון הנביאים יתחיל להתרקם, מתי תתחיל שיבת ציון. ופתאום, מהצד, הוא מגלה שקורה דבר מוזר בתוך בתי המדרש. פתאום הוא מגלה תנועה לאומית שאולי מתחילה להתרקם, אבל היא מתחילה להתרקם בצורה מאוד מאוד מוזרה. ומתוך כל העמדה הזאת, הוא שואל את עצמו איך הדור הזה קשור לכל מה שהיה קודם. איך יד השם מתגלה בדור הזה? איך התביעה, מה אלוקים רוצה מהדור הזה? איזה נשמה, איזה דחף פנימי, איזה קול פנימי צומח בדור הזה? לאן המציאות מתכווננת? הוא לא בא ושואל עכשיו, מה קורה עם הבחור הזה כאן שכבר לא בא לו ללמוד גמרא? זה נכון, זה גם שאלה נכונה. אבל הוא ניגש לשאלה הזאת, לא מתוך השאלה הזאת, הוא ניגש מתוך שאלה הרבה הרבה יותר קודמת. איפה אלוקים במהלך ההיסטוריה מתגלם, שהופיע במהלך ההיסטוריה, מתגלם בדור הזה? זה שאלה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני עוד שנייה אדבר קצת על נפקמינות, אבל בסופו של דבר, אני זוכר לפני כמה שנים כשככה למדתי את מאמר הדור, אז עניין אותי לקרוא איזה דעה של רב שטען שמאמר הדור הוא לא רלוונטי כבר לימינו. אחת הטענות, אני בכלל לא רוצה להתמודד כרגע, לא, אני גם לא כל כך מבין אותו ואני גם אסביר למה. אחת הטענות שלו הייתה שהרב כותב כאן בפתרון, בעזרת השם נגיע לזה, שהפתרון הוא ספרות. כי מה הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים אם לא הספרות? ובסדר, צריך להבין, אז הרב מרחיב את זה. וכיוון שספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת, אז שם אנחנו בעצם צריכים להתרכז כדי לתת מענה. טוב, מה זה ספרות? מה רב מתכוון? צריך להעמיק בזה. הוא בעצם רצה להגיד שהדור הזה כבר מזמן לא מעניינת אותו ספרות, מעניין אותו מדיה, מעניין אותו דברים אחרים. עכשיו, אותי, כאילו, כל הדברים שלו מוזרים קצת, כי בעוד כמה שנים אז יהיה משחקי תלת ממד חדשים, וכבר הדור הזה יעניין אותו, לא יודע מה לעשות, איזה, אני לא אפילו לא יודע לדמיין כל כך, אז נגיד שכבר הדור הזה לא מעניין אותו. יש לי קושיות על זה, אבל הדבר הכי גדול שכאילו הפריע לי בתשובה שלו, זה שהוא לא נתן מענה לזה. אין בעיה, זיהית שהדור הזה כבר לא אוהב לקרוא ספרים, נגיד. אבל שוב, מה הדור הזה? מה המבוקש של הדור הזה? מה הדור הזה רוצה? הרי יש אלוקים או אין אלוקים? נשאל את הכי בוטה בעולם. מה, יש או אין? אלוקים כאן, אלוקים מתגלה, כמו שהרב כותב באיגרת התשובה, מאמין שראיתם את זה, שאם אדם לא יודע לאפיין את הדור הזה, אם הוא לא יודע בעצם להבין מה נתבע ממנו, אז גם התשובה שלו לא מדויקת, וכל עבודת השם שלו לא מדויקת לדור הזה. כי אם אלוקים מתגלה בדור הזה עם התביעה הפנימית, עם הרצון למפגש עם אלוקים, הדחף, הוא מופיע בגוונים מסוימים, דרך גאולת ישראל, דרך צמאון למפגש חי, שלא היה בגלות עם אלוקים, אם אתה לא מבין את זה, אז אתה גם לא תבין מה הולך, אתה לא תדע איך להתקרב, אתה לא תדע לזהות את עצמך, אתה לא תדע להבין את התלמידים שלך, אתה לא תדע איך להקים בתי מדרש שיתנו מענה לדור הזה. את זה, אם זה לא ענית, אז אתה לא יכול להתמודד. הגישה של הרב קוק בעצם אומרת, אני בא עכשיו מתוך זה, מתוך אמון בנצח ישראל, מתוך זה שהדור הזה זה לא איזה תקלה. ואם מופיעים בו דברים כל כך מדהימים, אז גם התקלות, אני בעצם מנסה ליצור מבט שיסביר לי איך הדור הזה שייך לשרשרת ההיסטוריה, איך הוא בעצם איזה שלשלת שמחברת את כל חזון הנביאים לעתיד. איך הם בונים? הדור הקטן הזה בונה את בית המקדש. נכון, אולי יסודות, אולי טרום יסודות, לא יודע איך להגדיר את זה, זה משחקי מילים. אבל זה מה שמבוקש במאמר הזה. מתוך זה כותב את זה הרב. מה הנפקמינות הגדולות כשקוראים ככה את מאמר הדור? אני חושב שיש הרבה נפקמינות. ככל שנעמיק במאמר הדור, אז נבין גם כמה, זה, כמה כשמסתכלים על זה ככה, זה יוצר מאמר אחר לגמרי, זה לימוד אחר לגמרי. אבל ברמות הפשוטות, קודם כל, אנחנו לא עסוקים פה באיזה ניתוח עיתונאי. זה לא איזה ניסיון עכשיו של מחלקת חינוך במועצה לתת מענה לילדים נושרים. כי אם הם נושרים, בהתחלה הם זורקים את הכיפה, אחרי זה זה מגיע לעוד כל מיני דברים וחומרים מראים בישים. זה לא המטרה. אנחנו כאן לומדים את דבר השם. אנחנו ממש לומדים תורה. למה בשיעור לפני יום העצמאות, בעזרת השם, שיעור לפני יום ירושלים, אנחנו לומדים תורה? מה, אנחנו עסוקים עכשיו במה שקרה לפני 50 שנה? כן, זה תורה. מה תורה בזה? זה לא התורה, זה לא 5% תורה. כן, אבל זה בדיוק הפרשנות שאנחנו נותנים להופעת התורה, לאיך חיים חיים של דבקות אלוקית, של מתוך עיניים אלוקיות, איך מרוממים מבט לאמונה שלנו, לערכי התורה, מתוך המציאות הזאת שגם דרכה אלוקים מתגלה. זה לימוד תורה. אז אנחנו ממש עכשיו עוסקים בתורה כשנבין את זה, כמו שהרב אומר בעיקר את התשובה. שאם אדם לא יודע לכוון, הוא לא יודע להביא את הדור הזה, אז משהו בלימוד תורה שלו יהיה חסר, לא יעזור כלום. אז קודם כל אנחנו עוסקים בתורה לגמרי. זה מאמר שאם השם נלמד אותו, כן, אז נהיה יותר קרובים לאלוקים, כי נבין את המציאות סביבנו בצורה אחרת, נבין את עצמנו אחרת, נדע לזהות, ניגש לפרשת שבוע אחרת, כן? ממש לימוד תורה. אבל אני רוצה דווקא להתמקד בנקודות שהן יותר ככה נוגעות למאמר עצמו. אני חושב שאפשר לחלק את זה באמת, אני חושב שזה המון נקודות, באמת עמוקות מאוד, שממש משפיעות עלינו, אבל ממש אני רוצה לקחת את הכותרות. דבר ראשון, אני חושב שאנחנו נוכל להבין נוכל להתייחס לדור הזה, ולהבין את הדור הזה אחרת לגמרי. וזה משתי סיבות, שתיהן עמוקות, אבל אני חושב עדיין שתי קומות ככה. קומה ראשונה זה קודם כל, אנחנו פשוט לא לחוצים. כי כשניגשים, אני חושב שהרב כותב את זה ממש בהתחלה, כשהרב בהתחלה, אני מנצל, הייתי בטוח שאתם עם מספרים, אז אני רק אקרא, אבל הרעיון פה נורא ברור. הרב כותב בהתחלה ממש שורה חמישית, והכאב כל כך גדול עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול, הדור הזה, לא יכול בשום אופן לספר את צרותיו, בדיבור מובן ומבואר. משתתק, כן, הוא ממש מתאר את זה כמה שורות. יש לו דיבור, אבל לא לספר נגעי לבבו, למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף או להתקצף או לקלל. יש פה, אין יכולת לדור לדבר על עצמו. מתי הלחץ הזה, כמו אני כבר אומר, מה הבעיה? הבעיה היא הלחץ. למה לחץ? מה קורה כאן? בעצם כשאדם נמצא בכזאת מצוקה, הדור נמצא בכזאת מצוקה, ואולי לומדי התורה הכי נמצאים במצוקה, והמצוקה ממש ככה אופפת אותה מכל כיוון, אז השאלה הופכת להיות שאלה קיומית. שאלה קיומית לגמרי. מה קורה לדור הזה? לאן הוא הולך? זה ממש שאלה של אבדון, זה שאלה של חיים ומוות. והמשפטים האלה שאני אומר אותם ככה, אני יכול לשמוע אותם הרבה במהלך התקופות האחרונות. בא מישהו ומתאר את המצב בהתבוללות, מצב של לא עלינו ההתבוללות בחול, או התבוללות בכל מיני סיפורים בארץ עם כל מיני בני מיעוטים למיניהם. והוא מתאר, תשמעו, אתם לא מבינים, או קראתי איזה מאמר על ניתוח דמוגרפי. מה יקרה במדינת ישראל עוד ככה וככה שנים? לפי נתוני תולדה הילודה. אז הוא עושה חשבון שהערבים הכי, הסיכוי האחרון של מדינת ישראל זה החרדים, וגם ככה, אז זה רק מעט את הקצב, אבל הקצב שבקיצור עוד מעט יהיה רוב ערבי. אם אתה, אם בעצם זה מה שיושב לך בראש, אם זה המחשבה שממלאת את לבך, אתה בהיסטריה. אתה בהיסטריה לגמרי, אתה לא יכול לנהל מדינה. כי אתה בלחץ היסטריה, מה יהיה? ואם אתה בא מתוך הבית מדרש, ואתה מסתכל על התופעות הרוחניות ועל מצב הנוער, ושוב, אני מדבר על ימינו, אבל זה רק דוגמה, אז המצב, אני לא יודע להשוות. אבל שוב, המצב הוא שעם ישראל בגלות, ויש תנועה אדירה של השכלה, של כפירה, ובתי מדרש מתרוקנים במקומות מסוימים. אז אם אתה לא מבין, אם אתה לא ניגש לזה מתוך זה של נצח ישראל, כן. תראו, הרב כותב כאן, אוי, ושוב אני מתנצל, אבל אני אקרא משפטים קצרים. יש פה שלב בעצם במאמר שהרב מתאר את את המצב הנורא, בסדר, גם בתוך זה יש כמה שלבים, אבל הוא בעצם אומר, וואו, כמה המצב גרוע, ואז יש פתאום איזה קטע שהוא עוצר. הסו רעיוני, כלומר שקט, תעצרו את דרך החשיבה הזאת, עד כאן. ואז אומר, אל תשתוכחו ואל תאמו, יש שמש צדקה זורחת. אף תביא מרפא בכנפיה, מה זה יש שמש צדקה זורחת? זה הביטוי הזה. אני חושב שהרב אומר, חבר, תרבו, יש שמש. מה יש שמש? מה זה שמש? שמש זה העולם היה לפניכם, העולם יהיה אחריכם, והשמש היא שמש צדקה. כי לא איתו ששם עמו, מה אתם בלחץ? ברור, זה כואב, ברור שצריך לעשות כל מה שאפשר, ברור, אבל בנחת, מה קרה? כן, יש מקומות שהם כואבים, יש מקומות שהם כואבים אפילו מאוד, אסונות אולי אפשר להגיד, אבל תרבו, כן, תרבו. זה בדיוק מה שעושה הרב, הרב לא ניגש לדור הזה מתוך מקום כזה, אולי זה מה שמחנך אותנו הרב, הוא לא ניגש לדור הזה מתוך לחץ, מתוך אוי ואבוי מה קורה. הוא ניגש מתוך אמונה ענקית. הוא גומר כאילו, הוא ממש נותן נשיקה לנביאים ראשונים ואחרונים. כולו מלא וגדוש בנבואות הנחמה. ואז הוא שואל את עצמו, מה קורה עכשיו? איך פועלים? אין לו לחץ. המקומות שאנחנו פוגשים את זה הם הורים שפוגשים ילד. והם בעצם בחוויה, וזה טבעי, אני לא אומר שלא, החוויה הופפת אותם. והם רואים את הילד סוטה מדרך הישר, ומתחיל להשמיע קולות, ואומר אני רוצה בכלל להיות איזה שחקן כדורגל, ולא מעניין אותי תפילה ותפילים, ולא יודע מה. זה בסדר שבשלב הראשון הלב שלהם יזעק מכאב, זה בסדר. אולי אפילו טבעי, ואולי אפילו אם הוא לא יזעק מכאב, אז זה בעיה. אבל שנייה אחרי, אם הם זוכרים שיש אולי ברמה הכי פשוטה, אולי היה להם כמה ילדים לפני, והם מזהים תהליכים, אולי הם ראו את הבנים של הדורות הקודמים, של השכנים, וגם משם הם למדו שזה בסדר שיש תהליכים. ואולי, הילד באמת הולך למקום לא טוב. ואולי זה גם כואב, אולי. ועדיין, כי לא יתרשו שם המועים, מלאי אמונה. הילד הזה שייך לעם ישראל, וגם בתוכו יש נשמה, ואין אנחנו לא יודעים מחשבונות שמיים. אז יכול להיות שהוא יעשה כמה סיבובים בעולם, סיבובים כואבים מאוד, אבל אני רגוע כי יש אלוקים. ברמה הכי הכי עמוקה. ההתנהלות שלי היא אחרת. אני לא עושה... אם אין לך מים, אל תשתה נפט. אתה מגיע למצבי קצה, שאתה אומר, בסדר, יש לי 20 שניות לחיות, אז מה אכפת לי לנסות הכל? אבל יש דברים שגם אם יש לך 20 שניות, חבל שתקצר אותם ל-10, כי אתה לא יודע מה יקרה ב-10 שניות האחרונות, סליחה על הדימויים. אבל זה קודם כל, דבר ראשון, אי אפשר לעבוד בלחץ. והפתרון, יש פתרון מאוד קל ללחץ. אפשר להיות אדיש, פסימי. יש לפעמים אנשים כאלה, אולי גם נצרכים לנו, אנשים שהם באיזו אדישות כזאת כלפי העולם, אנשים מתים לידם, לחוף תמצאו אותם ככה, פרמדיקים איזה 30 שנה במד"א, אנשים מתים והם כאילו, כן, תעשה ככה. זה מצוין, הם מתפקדים הכי טוב בעולם. איפה מתחילה הבעיה? כשהאדישות הזאת גם עוברת לבית. וגם כשהאישה במצוקה אז הם לא שמים לב, וגם כשהילד, אז הם אדישים, תקחו איזה חספוס לעולם. בעברית צריכה עמוק בלב, זה מין ייאוש. מין ייאוש כזה. לא לגמרי ייאוש, כי אחרת הם לא היו עושים טוב בעולם, והם עושים הרבה טוב בעולם, אבל יש איזה מין חוסר ציפייה מהמציאות, חוסר אמון שנחווה טוב, חוסר אמון שיהיה טוב. לא על רגיעה כזאת הרב מדבר. הרב מדבר על רגיעה אחרת לגמרי, על אמון שאנחנו בכיוון חיובי. זה מה שהמאמר בונה בנו, מתוך זה הרב ניגש לזה. הקומה השנייה היא קומה שגם יכולת להבין את הדור, ולפעול בדור טוב. כי כשאתה מבין את הדור לעומק, כשאתה ניגש מתוך מקום כזה שראה היסטוריה, שחי היסטוריה, חי תהליך אלוקי, חי השגחה אלוקית, וניגש למצוקה הזאת של הדור, ואתה מבין אותה מתוך המבט הכולל הזה, אז אתה מסוגל גם לפעול טוב. אתה ממש מסוגל לפעול טוב, כן? אני זוכר פעם, שיתפתי איזה חבר מבוגר יותר, והאברך מבוגר בישיבה, וסיפרתי לו שהבן שלי ככה פוצפן, מה זה, ששולחן שבת הפך להיות משהו מאתגר. אז הוא אומר לי, תשמע, תחשוב מה חסר לו. אני בלב שלי כזה, או, התחלת לחפור כאילו, מה חסר לו, מה הוא מבקש, מה... הוא ילד, וילד הוא לפעמים חוצפן, והכל בסדר. אבל אני חושב שאחרי זה, כשלא הייתי לידו, אז זה משפט שפתח לי ככה את הראש, כי תחשוב מה חסר לו. אז אני אגיד משפט מורכב. זאת אומרת, טבעי שילד יהיה במצב לא טבעי במהלך חייו. כלומר, מה הכוונה? אני חושב שזה בסדר שילד במהלך חייו חווה חוויות של, אני קורא, הוא קרא לזה חוסר, אני משתמש בזה, חסר לו משהו, הוא רוצה משהו והוא לא יודע איך לבקש אותו, אז הוא מבקש אותו על ידי רעש וחוצפה. נגיד יחס, ברמה הכי פשוטה. הוא רוצה שיתייחסו אליו, הוא רוצה שישימו לב שהוא קיים, משהו מציק לו, לא יודע מה. אז הוא מתחצף, בסדר? אז זה טבעי שהוא יחווה את החוסר הזה במהלך החיים. אבל כשאתה אבא עכשיו רוצה ששולחן שבת ייראה קצת אחרת, ואתה רוצה להתייחס לחוצפה שלו, סתם, הוא מדבר לו לעניין, הוא מדבר לו יפה, זה לא תקין. אז מה אתה עושה? זה שאלה, מה אתה עושה? אם אתה בא מתוך עמדה קטנה, פרטית, נקודתית, אתה לא רואה מכלול, אין לך מבט כללי, אין לך מבט שממש מסתכל על כל תהליך היצירה של הילד הזה, מה זה ילד? אז אתה גם תגיב בצורה כזאת, אני עכשיו מנסה לא להשתמש במילה לחץ, אבל זה ממש קשור בזה. אתה תגיב בצורה כזאת. אמר לי פעם מורה, מקווה שהוא כבר לא מורה היום, אבל הוא לקח לתלמיד פלאפון. אני הכרתי אותו, אז האבא אמר לי, תבקש ממנו שיחזיר לילד שלי את הפלאפון. הילד שלי זה... אני נתתי לו פלאפון, זה נכון שהפלאפון בטעות היה דלוק בכיתה, אבל אני צריך שיהיה לו פלאפון, הוא מציג את המשפחתית שלהם. אז אני מדבר עם המורה, אז הוא אומר לי, תשמע, אני אסביר לך. כיתה ח' זה גיל שאתה לא יכול לתת להם להרים את הראש שנייה. איך שתלמיד מרים את הראש, אתה צריך בום להוריד לו את הראש. ככה. בסדר, ברוך השם, איפה שהמורה הזה לימד הוא כבר לא מלמד. כי מה הכוונה? מה זה בכיתה ח' תלמיד מרים את הראש? כלומר, אם אני עושה ככה, לא יודע איך לקרוא לזה, מוציא מדבריו את עומק מחשבתו בצורה מאוד 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 זולה, אז תלמיד בכיתה ח' משתלט על היצר הרע, הוא רע, ואם אתה לא תוריד לו את הראש ישר, אז יצר הרע בכלל ישלוט בכיתה, ואי אפשר, אין ברירה, יצר... בכיתה ח', אתה נכנס לכיתה, יש לך מולך 30 נחשים ארסיים. זה ההגדרה. בסדר, אני לא רוצה כזה מורה לבן שלי. קח מבט קצת יותר רחב, מה זה כיתה ח', מה הוא עובר בגיל הזה, מה זה אומר שהוא לפני שנה נהיה בר מצווה, מה התורה מסמנת לך ברגע שהטילה עליו אחריות, מה זה אומר הגיל הזה במרחב החיים שלנו היום, מסיימים בית ספר, אתה נמצא לפני התחלה חדשה, אתה... איפה זה מניח את הילד מבחינה נפשית, איפה זה בשלבי ההתפתחות שלו, מה קורה איתו? עכשיו תחשוב איך לענות לו. לא, הוא לא צריך להתחצף, אני מסכים איתך. אבל כן, זה מה שיעזור, תיתן לו מכה על הראש ואז תוריד לו את הראש. אם הצלחת, הרגת אותו. אם לא הצלחת, אז לא יודע. אבל זה מאוד משנה אם אתה מסתכל במבט רחב. אנחנו באים לדור הזה, אנחנו פוגשים תופעות עזויות, גם בימינו. הדברים שלכאורה נראים לנו כל כך כל כך פשוטים. איך נראית משפחה, מה זה משפחה, ארץ ישראל, איך צריך להתייחס לאומות העולם. לפעמים אתה רואה... רמות הכי הכי פשוטות של התנהלות, כאילו, מישהו מתנהג איתך באלימות, ובכל, נקרא לזה, ניתוח פסיכולוגי לאומי, בכל מקום אחר בעולם, היו אומרים לך, תשמע, יש פה מפגן כוח, תן מפגן כוח חזרה, אין ברירה. ויש פה איזה מין דפוסי חשיבה כל כך הזויים של התרפסות בפני אומות העולם, ואתה לא מבין איך זה קורה. אז אתה יכול להגיד פה, כן, הדור הזה אבוד, אין מה לעשות, ואתה יכול להעמיק חקר, אתה יכול להגיד, לא, הדור הזה הוא גדול, משהו אחר קורה בו. וזה מאוד משנה, מאיפה התחלת. אם יש אלוקים, אם נצח ישראל פה, וזה לא נצח ישראל ברמת האמונה, אם למדת את ההיסטוריה של עם ישראל, אם אתה מגיע אל הדור הזה מתוך מה שאתה מכיר, מתוך הנביאים, מתוך כל מה שעם ישראל עבר, מתוך הבנה מעמיקה מה זה גלות, מה זה גאולה, מה זה לרום, מה זה כלל, מה זה פרט, אתה מתייחס אחרת. זה דבר זה דבר נוסף ש... שאני חושב שהוא נורא נורא קריטי כשאנחנו ניגשים למאמר הדור. זה בעצם פותח לנו פתח להסתכל על עצמנו, גם על עצמנו אני חושב, זה בסופו של דבר תמיד מגיע על עצמנו, אבל גם על הדור שלנו, גם על ההתייחסות לכל, לכל מרחבי החיים. השלב הבא, אני חושב, זה בעצם, הייתי אומר שאני לומד מאמר הדור, זה מלווה אותי כל הזמן. בעצם עם זה אני, כשאני קורא משפט, אני אומר מתוך זה הרב כתב. ומה יצא לו מזה? ככה אני קורא את דבריו. אם אני יותר יורד לקטעים שכבר למדתם, אז אני חושב שננסה ממש לגעת בשתי נקודות כדי שהם יאפשרו לנו להמשיך ככה על גבי זה. הרב פותח באיזה מין תיאור נורא 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 כואב על מצב הדור. ממש, וזה לשונו העמוקה וגם היופי של הכתיבה שלו, כן? יש פה יכולת כתיבה מעבר, אני ברור זה להקטין את הרב להפוך אותו לסופר, אבל יש כאן השקעה מאוד גדולה בלתאר בצורה עצובה כל כך את מצב הדור. אני אומר זה יפה, אבל זה קודם כל עמוק, כל מילה שם מדויקת, ממש אפשר לשבת על כל משפט שם, אפשר לנתח למה הוא קרא לדור ככה, למה הוא קרא לדור הזה ככה. אבל בסופו של דבר אתה מקבל איזו תמונה, וזה לא סתם, זה עמוד גדוש, אפילו יותר מעמוד גדוש, עמוד וחצי. שהרב ממש ממש מתאר כמה הדור הזה במצוקה גדולה, כמה נורא המצב שלו. למה בעצם הרב כזה חשוב לו להתחיל את זה? יכל לתאר בכמה משפטים, כמה המצב קשה, כמה... אבל הוא מתאר את זה, והוא מסתכל על מכיוון כזה, ואיך זה קרה מכאן, והלוואי והיינו יכולים, כאילו הוא מגיע לומר לו, מתחיל לתאר לך, אם היינו יכולים להסביר שאנחנו סתם רשעים, אז היה כזה כיף, היה לפחות סיבה. אבל מה נעשה שאנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו כאלה רשעים? יש פה דור מוזר, מוזר, מוזר. מה הצורך של הרב כל כך לתאר את המצב כאיזה מערבולת אחת שלמה, איזה בלגן אחד שלם? ואני חושב שהדבר המרכזי שהרב רוצה בעצם במאמר הזה להגיד זה שבאמת נהיה כאן בלגן אחד שלם. וכשנהיה בלגן אחד שלם, אז אתה בעצם מתחיל להתבונן על הכל אחרת. ואני אסביר. אפשר, כשיש בעיה, סתם בעיה, אז אתה יכול לפתור אותה בשתי אופנים. אתה יכול להסתכל עליה פרט, 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 ולהגיד כאן יש בעיה, וכאן יש בעיה, וכאן יש בעיה, וכאן יש בעיה. ולהתמודד עם כל בעיה בסדר גמור. אבל כשאתה רואה אוסף בעיות שבאות בצורות, אני יודע, בתור תלמיד, זה תמיד שיגע אותי שכאילו אומרים, זה לא סתם קורה לך, זה לא סתם קורה לך. אבל זה נכון, זה לא סתם קורה לך. אם בן אדם יודע שהוא מנסה לקום לעבודה, וביום הראשון, אופס, הוא לא שמע את השעון מעורר. טוב, אז למחרת הוא שם שעון מעורר חדש, ואז הוא מגלה שהוא שכח לשים גרביים. ואחרי זה, כשהוא שם את הגרביים, אז פתאום לא יודע מה קרה, החולצה שלו לא מגועצת. וככה אוסף, והוא מסתכל שבוע אחורה, שבועיים אחורה, וזה לא... אם נעשה את זה כתלמיד, אז אם מורה יושב בכיתה ומגיע לו תלמיד, וביום הראשון הוא מאחר, מה קרה? אמא הייתה מאוד לחוצה, כשהיינו לקחת את הילד, את אחי לגן. בסדר, מצוין, כל הכבוד, הכל בסדר. למחרת קמתי מאוחר, באמת, רציתי לקום, אבל התעוררתי מאוחר. למחרתיים שכחתי את האוכל, חזרתי הביתה לקחת אותו. והילד דובר אמת. אני אומר, גם אם הוא דובר אמת, זה לא משנה. משהו בתנועה שמתחוללת כאן מלמדת אותי שיש לילד איזה קושי להגיע לכאן. זה מצפות דברים, נכון, ואם אני אסתכל כפרטים, באמת, מה, אמא שלו ביקשה ממנו, נכון. אבל אני יכול להגיד שכשמצטרפים לי כל כך הרבה פרטים ואומרים, וואלה, הילד אף פעם לא מגיע לבית ספר בזמן, משהו כאן לא בסדר. אז אולי זה הילד, קשה לו מאוד, מנחיץ אותו לבוא לבית ספר. אולי המצב החברתי שלו על הפנים. אולי משהו קורה בבית, אני לא יודע. יש שם בעיות עם אבא ואמא, יש מישהו חולה, אני לא יודע מה קורה, אולי.
לא יכול להיות שפשוט הולך לשם
מאוחר ואין לי כאן? יכול להיות.
היה בכלל
גדול סיבה. יכול להיות, אבל... זה מה שאני אומר, יכול להיות. אבל כשאתה רואה מכלול שלם, שחודשיים ילד לא מגיע בזמן לבית ספר, כי הוא לא הולך לשם בזמן. זה לא נורמלי, נכון? יכול להיות שכל הבעיה זה שההורים שם לא כל כך יודעים להתנהל, או שיש להם שיטת חינוך שלהם. יכול להיות, אני לא אומר שלא. אבל כשאתה מזהה, אולי גם אם ניקח, אני הולך על דוגמה, דרך כל דוגמה יש לה את הגבולות גזרה, אבל אם אתה סתם ילד לא מגיע אף פעם בזמן ומתגלה לך שלהורים יש שיטת חינוך חדשנית, זה יכול להיות שבאמת אתה יכול להגיד שהילד מסכן, אתה יכול להגיד שלא, לא יודע, אבל זה יכול להיות. אבל אני אומר שאתה מזהה המון המון פרטים שמסמנים לך שמשהו לא תקין, אתה יכול להתמודד פרטית עם כל דבר. אתה יכול להגיד לו, אז היום אתה הולך לישון, אתה רוצה שאני אתקשר אליך בשמונה להזכיר לך לשים נעליים וגרביים ובגדים מוכנים? כן, מצוין. אתה רואה שזה לא עוזר, ואתה רואה, אז אתה מבין שמשהו כאן, משהו כאן מאפשר לזה לקרות, כן? נחזור לאדם המבוגר. אם אתה רואה שכל יום קורה לך טקל ואתה לא מגיע לעבודה בזמן, אז כנראה אתה משהו בך עמוק בלב לא רוצה להגיע לעבודה בזמן. אני לפעמים מזהה את זה. אני מזהה שאני רוצה לרדת לישיבה בשבע וחצי, פתאום כל יום אני מגלה את עצמי שמונה ועשרה בבית. אז אני יודע שאני צריך יום חופש. פשוט, אני צריך את ההנחת הזאת בבית. אני לא מגיע אליה, אז אני גונב אותה בלי לשים לב. סתם, פשוט, פשוט וקל. ממינה, לא... אפשר כל פעם לגמרי, היי, למה יצאתי מאוחר? כי הוא לא קם מהשינה. כי הוא לא זה, כי הוא לא זה, כי הוא לא מזה. כן, אבל משהו בתוכך גם מאפשר את זה. בסדר, אני אומר, לא עכשיו לקבוע פה מסמרות. אמרתי להביא את הרעיון, אל תקבוע כל דוגמה. אני חושב שהרב זה משהו בעצם בא להגיד. הרב פה בא להגיד, שבא לתאר תיאור שאומר, כאילו מעביר את המסר הזה ככה, כאילו משהו כאן לא עובד. משהו בדור הזה מגלה שמה שהיה לא יכול להמשיך להיות. יש כאן איזה משהו כללי באומה, איזה משהו פנימי, לידה, התחוללות חדשה, תביעה חדשה, משהו אחר קורה כאן, אי אפשר להמשיך את מה שהיה. תשימו לב, תראו מה קורה. מכל כיוון אפשרי זה לא מסתדר, זה נוצר כאן איזה בלגן. וזה בעצם מה שהרב הולך בעצם, אני חושב שהוא עושה את זה מדויק, אבל כשאנחנו קוראים את כל זה, בעצם זה מה שהרב בא להגיד לנו. אל תנסה עכשיו לשים פלסטר, אל תנסה להחזיר את המצב אחורה. תנשום עמוק ותשאל את עצמך לאן? לאן זה הולך? מה קורה כאן? בוא נחפש את הדבר החדש שמתרקם כאן. ושוב, הרב מתוך הנקודת מבט שלו. היינו בבית ראשון הוא חרב, היינו בבית שני הוא חרב. משהו כאן קורה. יש כאן שיבת ציון, אתה רואה, יש כאן דור צעיר, מלא כוחות, מלא תכונות נפלאות, וזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. מכל כיוון אפשרי זה לא עובד. התיאורים שלו, אני לא רוצה לחזור עליהם לפרטי פרטים, זה שעה שיעור. רק שולי. מה?
יש
שבע רבע. הרב שמה מתאר איך בעצם האמון העצמי של עם ישראל קורס לשפל נוראי, עד כדי כך שגם אומות העולם כבר מזלזלים בנו, ואנחנו לוקחים את זה בשתי ידיים. כאילו כבר התחלנו ללמוד על עצמנו מאומות העולם. אומות העולם בעצם כבר מזלזלים בעם ישראל, ועם ישראל חי מזה. וכבר כאילו איזה מנגנון הפוך כזה, מנגנון כפול. לא רק שאומות העולם מזלזלים בנו ואנחנו נלחמים, הם כבר שכנעו אותנו. כבר הפוך על הפוך, כאילו אנחנו כבר איזה שבועים בתוך העולם הפסיכולוגי, בתוך המבט של אומות העולם. אנחנו כבר יונקים את ערכנו מהם, את פשר חיינו, אנחנו לומדים מהם. זה כמובן מובל למקומות נוראים.
אפשר שאלה?
כן.
זה משהו בנשמה של הדורות שהוא אחר, או שכל השנים הנשמות היו בדבר, פשוט לא ידעו לתת להם מעניין.
לא, זה משהו חדש שקורה. אני היום כבר לא אגע בזה, אבל תחילת שיעור הבא, אני אסכם נראה לי עדיין בעל פה, אולי אני אקרא כמה שורות בסוף הפסקה שכנראה למדתם, אחריו מסביר באמת מה קורה. בסדר, מה מתרחש בדור הזה, אבל כל מה שאני מנסה לומר זה שהרב מסביר שמשהו אחר קורה גם. כמו שבית המקדש הראשון, או נגיד דור מצרים, היה שם התחולל משהו מאוד מאוד מסוים, אחרי זה דור המדבר, זה היו אנשים עם נשמות מיוחדות, מאופיינים בצורה מסוימת, אז זה בית ראשון. תקופת המשכן, בית ראשון, זה אנשים מסוימים. בית שני, זה אנשים אחרים, אין נבואה בבית שני. זה תנאים והמוראים, זה עולם אחר, נשמות אחרות, אופי אחר של לימוד תורה, ממש, זה קשר אחר לקדוש ברוך הוא. אחרי זה הגלות, הגלות זה בכלל עולם אחר לגמרי לגמרי לגמרי. ופתאום מזהה הרב, משהו כאן משתנה, משהו אחר מופיע. ברגע שאנחנו מדברים על אדם פרטי, קל לראות את זה. הרבה יותר קל לראות את זה, נגיד ככה, אם אתה פתוח, אם אתה קשוב, אתה מזהה בילד שמשהו ישתנה. ממש מזהה. תוך שבוע, תוך שבועיים, תוך חודש, לא משנה. אבל אתה מזהה, אתה מרגיש שמשהו ישתנה, אתה רגיל לדבר עם הבת שלך ככה. ופתאום היא לא מקבלת. היא נהיית חוצפנית בשלב הראשון. היא דוחה את מה שאתה אומר. ואז אתה עושה את השיחה, אני מזכיר, אני אבא, אתה בת, שזה כבוד. נכון. אז היא כבר לא אומרת לך, סליחה, לא רוצה, אבל משהו קרה. אז אתה יום אחד בא לישון, אשתי, שמת לב, הבת גאלה. כן, נכון. אבל צריך להתחיל להתייחס אליה אחרת. אתה מרגיש את זה תוך זמן נורא קצר, כי הפרמטרים הם מאוד מאוד סביבך. אם אתה קשוב. באומן זה הרבה הרבה יותר קשה. מה?
אני אומרת, אולי זה לא...
המענה שלה, אבל מה קרה? שבוע שעבר זה היה מצוין. היא למדה מצוין, היא הייתה חמודה, היא הייתה הכי מצליחה, כל הציונים 9-10, פתאום המורה אומרת ש... לא רק מקרה חד פעמי, אבל אני מיידעת אתכם, תלמידה אחרת כבר הייתי זורקת, אבל אותה ספציפית, בגלל שהיא כזאת מדהימה, אני לא זורקת. מה קרה? וזה מצטבר, ואתה קולט שמשהו קרה. ואני חסדי השם, אבל אם אתה מתאים את עצמך, אתה יכול מאוד מאוד לעבור למסלול להימשך טוב, זה לא... אבל אתה צריך לשים לב לזה. מה שבאתי להגיד זה שברמת משפחה, ברמת כיתה, הרבה יותר קל לשים לב לזה, כי זה הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר בולט בעין. כשאתה מדבר על ציבור, כשאתה מדבר על אומה, אז התהליכים הם הרבה הרבה יותר רחבים. כאילו זה לא חודש, זה 20 שנה, 10 שנים, לא יודע כמה. וגם אתה צריך להיות הרבה יותר עמוק, בשביל זה צריך לגדולי ישראל ככה שהמקצוע שלהם הוא עם ישראל, הלאומיות. בשביל זה צריך להרפוך, בסדר? מובן?
אני מדברת רק על עם ישראל.
מה?
אני מדברת רק על עם ישראל, שזה
בכל העולם. זה גם בכל העולם, אבל בצורות אחרות זה לא כתוב כאן. אבל כן, העולם כולו משתנה, בטח. יש קשר הדוק בין האומות, העולם כולו, אבל משתנה בצורה אחרת. אני לא יודע מה כתוב בספר מניין אמונה, אבל בשיעורים שהרב לאנר העביר, אז הוא היה סוקר את זה. בקצר, יפה ככה, מה קורה לעולם. יכול להיות שזה נכנס שם בספר, אני יכול להסתכל בהזדמנות להגיד לכם, אבל יש תהליך שהעולם עובר, כן, העולם נהיה פתאום, אם העולם בעצם היה דתי, כל העולם היה דתי. איזה דת? בחירה חופשית, אבל העולם היה דתי. ופתאום העולם היא חילוני, פתאום אנשים זורקים את הדת, פתאום אנשים לכל מיני דברים. וחלק מזה עם ישראל עובר את התהליך שלו. בסדר? את הנקודה הזאת אני רק רוצה להמשיך לעוד נקודה שהיא יותר קשורה אלינו, שבעצם הרב מכריע בסופו של דבר שעם ישראל הוא עם גדול. הוא מכריע שהתהליך כאן הוא חיובי, אדרבה, הוא מופיע, הוא גיל התבגרות, עם ישראל מתמלא בעוצמות של חיים, בעוצמות של גדלות, ומזה נוצרת הסיבוכיות. אני חושב, אני אנסה ככה להכיר נקודה שהיא העומק, אולי פעם הבאה אני נקרא את זה בפנים, אבל איך הרב, למה זה כל כך פשוט לרב? מאיפה הרב מצליח לזהות שיש כאן משהו כל כך גדול באומה, משהו כאן צומח בצורה כזאת מדהימה? מאיפה הברירות הזאת? מאיפה אני קראתי את זה היום לפני השיעור, ושוב, זה הרב כאילו... מלא ביטחון כזה, הוא חורץ, זה עם גדול, זה אנשים, זה אדרבה, זה כל הסיבוכים מופיעים ממקומות חדשות שנבנות בדור הצעיר. מה? מאיפה הביטחון הזה? יש משפט בהתחלה שהרב כותב שאני חושב שהוא מאוד, הוא קטן ומצומצם, אבל כשמתבוננים בו, אני חושב שזה מאוד יכול להסביר את זה. הרב כותב בהתחלה, כשהוא מתאר את המצב של הדור, אז הוא אומר, הלוואי והיינו יכולים להגיד, אמרתי את זה שאנחנו רשעים, אבל אנחנו לא רשעים. אז זה עוד יותר, המבוכה גדלה פי כמה, אז מה אומר עלינו? מה קורה איתנו? כאילו, השתגענו לגמרי. אז הוא כותב כאן, והנה, אני קורא את זה ככה בדילוגים, והנה אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלעתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון. כן? יש איזה מקום, נכון, מקום נורא, אבל הוא יותר נוח, אתה מבין את עצמך, אתה יודע מה קורה. אבל... במה נתנחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי? נתבונן לעם ישראל בעומק. בעומק הפנימי, מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור, אדרבה נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. מה זה לא דור חוטא לפי האמת? מה הכוונה? מה זה דור לא חוטא לפי האמת? יש חוטא לפי האמת ויש חוטא לא לפי האמת? מה זה דור חוטא לא לפי האמת? אני חושב שכאן בעצם המבט הפנימי של הרב, דרך ההתבוננות שכחבים, אפשר להגיד, הרב מחדש כאן חידוש, אני יודע איך להגיד את זה, בדרך ההתבוננות שלו על מה זה חטאים ואיך מסתכלים על טבע של אדם ובמיוחד על טבע של אומה. אפשר להסתכל על קיום המצוות. מה זה הרי חטאים? חטאים באופן פשוט. זה זה אי קיום של הסדרים שהתורה אמרה לנו, לא, לא הולכים לפי המצוות של התורה. אפשר להסתכל על המצוות של התורה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא טוב או רע, נחמד או נעים, פחות משנה, בסופו של דבר הוא יותר חזק, או שהוא שכנע אותנו, לא משנה, לעשות את מה שהוא אמר. ולמה אנחנו עושים את מה שהוא אמר? כי זה מה שהוא אמר. ולמה טוב לי להניח תפילין? מסיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, ואם אני אעשה את זה אני אקבל שכר, ואם אני לא אקבל את זה לא יהיה נעים, נכון? זה מצווה. אין שום חיבור ביני לבין המצווה. אין שום, המצווה לא באמת מצד עצמה פועלת עליי משהו טוב, כן? זה לא קשור בכלל. אני עושה את זה כי הוא אמר. אתמול בלילה, יש לי שיעור בזום עם בוגרים של הישיבה, זה בחור אחד ככה ניסה לתאר את החוויה שלהם. מה קורה להם, הוא לומד רפואה, זה, והוא ככה, אשתו עובדת באיזה משרד, לא יודע, זה משהו ככה, בקיצור, בשיא התרבות החילונית, מצליחה שם מאוד, והיא, ברוך השם, יראת שמיים. אז היא באה אליו, אומרת לו, יום מתחיל להיות חם, והכיסוי ראש, וואי, 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 וואי. תגיד לי, אם הייתי מורידה את הכיסוי ראש, מה היית אומר? אז הוא כאילו אומר לי מצד עצמו, הסתכלתי עליה, אמרתי לה, עניין שאלך, מה אכפת לי כאילו, מה את רוצה, מה אני אומר לך מה לעשות? עכשיו, לכאורה הייתי אומר, תשובה אחלה זוגית, נכון? כאילו, מה אני אחראה על המקיום מצוות שלך? מה הקשר אליי, נכון? מבחינת זוגיות, הייתי אומר שהוא קיבל 100. אני חושב שהוא קיבל 0, אבל ברעיון, כי אני חושב שאשתו רצה שהוא יגיד את שמה, את מדהימה, איזה חוסן פנימי, איך לא אכפת לך, ואת הולכת במשרד, כולם שם מצביעים מרץ במצב הטוב, ואת לא סופרת אותם את ההערות, ואת כולה, לא משנה, זה בצד. אבל הוא כאילו אמר לי, מה קורה לי? למה זה מעניין אותי בכלל? לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אז אמרתי לו, טוב, מה זה מצווה מבחינתך? למה לשים כיסוי ראש? לא, האמת שלא שאלתי אותו מה זה מצווה, שאלתי אותו, אז למה לשים, מה אתה אומר? למה לשים כיסוי ראש בכלל? באמת אולי אתה צודק. אז הוא אומר לי, מה זה למה? כי השם אמר. אמרתי לו, נכון, אז כל עוד השם אמר, אז באמת, כל עוד השם אמר, אז באמת ככה זה, אני אומר לי, מה, אבל באמת אני עושה את זה כי השם אמר, מה, לא השם אמר? מה, זה רבנן, אפשר להקל? אמרתי לו, לא, זה בסדר, זה רבנן, לא זה רבנן, אבל ועשית ככל השם, השם אמר, אבל כל עוד זה, לא, השם אמר, אז מה הערך של זה? נכון שבסופו של דבר הגישה הפנימית שלנו אומרת, השם אמר, אני עושה, אבל מה עומד מאחורי האמירה הזאת? מה שעומד מאחורי האמירה הזאת, ובהרבה הרבה מצוות אנחנו גם יכולים להתחבר למקום הזה, זה לא מותנה, אנחנו לא מתנים כל מצווה שאנחנו מבינים, אנחנו עושים מצווה שלא, לא, אבל מה עומד מאחורי האמירה הזאת? אמון ענק בזה שכל מצווה מכווינה אותנו למקום נכון, מתאימה לנו. לפעמים המשפט הזה נשמע בומבסטי כזה מדהים, מדהים, מישהו מדהים, הוא יכול להישמע רחוק, הוא יכול להישמע לא קשור, אז צריך לעבוד, צריך למצוא מצוות מסוימות שקל לזהות בהן את הערך הפנימי שלהן ולזהות איך בעצם ההלכה מעצבת אותי בצורה כל כך כל כך מדויקת ודרך זה לבנות אמון. אבל בסופו של דבר היחס עם המצוות שהן ממש 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 מתאימות לי, הן מתאימות לטבע החיים שלנו, הן מעצבות אותנו נכון או שהן תוצר של הטבע שלנו. שבת מתאימה לי, מתאים לי יום בשבוע, לא מתאים לי במובן הנמוך. בריא לי, מתאים לי, זה נכון לי מבחינה פנימית לנוח יום אחד בשבוע, מנוחה נכונה, מנוחה אמיתית, לא מנוחה, לא סטלבט. אבל כן, המצוות האלה שאנחנו מצווים עליהן כל האיסורי מלאכה בשבת, ומצוות צדקה, היא שייכת למקום נורא נורא פנימי שלנו. הנתינה הזאת, היא מעצבת אותנו נכון, מדויק, היא בונה בנו עולם רוחני בצורה הנכונה. כל מצווה, עם ההקשר שלה, יש מצוות שבונות את הלאום, יש מצוות שבונות את העולם הפנימי, לא משנה, כל מצווה ועניינה. הרב קוק, כשהוא מדבר על מה זה חוטא לא לפי האמת. חוטא לא לפי האמת בעצם אומר הרב קוק, בוא נבדוק מה החטאים. בוא נבדוק מה קורה כאן, מה החטא במובן העמוק זה מלשון החטאה. יש לי מטרה ואני פשוט מתנהל בדרך שמחטיאה את המטרה, חטא זה החטאת, אתה לא בכיוון הנכון. בוא נראה מה ההחטאה שלהם, בוא נראה מה קורה לעם ישראל, איפה הוא? והוא אומר, אני רואה שיש לי טבע החיים של עם ישראל, החטאים שלהם לא מתנגדים לזה. משהו מוזר קורה כאן. יש לי טבע החיים, באופן טבעי חטא בא להגיד, אני לא רוצה להיות אני. אתה תובע ממני להיות אלוקי, אני לא רוצה להיות אלוקי. אתה תובע ממני לשמור שבת, אתה תובע ממני חיים של ערכים, של, של שמירת גדרי המשפחה, ואני מזהה בעומק, אם אני מסתכל עמוק, כן? הוא אומר כאן. אבל מה ננוחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי? ורק פשוט, כן, תמיד קל להגיד, תראה את האנשים, תראה איזה, איזה, איזה בהמיות, תראה איזה, איזה אנוכיות. לא, אני חודר פנימה, אני מזהה שזה בכלל לא הנושא. הם לא רוצים להתנגד לטבע, משהו אחר מסית אותם. אני חושב שזה היסוד בעצם להגדרת הרב. שם חודר פנימה בעצם להגדרות הנפש של, להגדרות העולם הפנימי של האומה, הוא בעצם מזהה שהרשע כאן הוא לא נוגד את הטבע, אדרבה. הטבע מביע משהו הרבה הרבה יותר גדול. יש כאן בעצם, יכולים לשאול, רגע, אבל איך יכול להיות? אם הוא עושה חטאים, בסופו של דבר, זה נוגד את הטבע. אם צריך לשמור שבת, הוא לא שומר שבת. אם צריך להתפלל להניח תפילים, והוא לא מניח תפילים. אם צריך לשמור טהרת המשפחה, והוא לא מניח... אז זה חטאים, נכון? אבל אני חושב שיש כאן עוד עיקרון. כשבן אדם... אני מביא דוגמאות מעולם החינוך, כי זה הדבר הכי הכי בעצם מקביל בעיניי. כשיש ילד, שהמורים בבית הספר בעצם אומרים, הוא ממש על הפנים, הוא הורס את השיעורים ופה הוא שם. וההורים בבית מזהים אחלה ילד, חמוד, עוזר, הכל טוב. אז מה זה קודם כל מלמד אותם? מה זה מלמד אותם? בואו ניקח הפוך. אם יש ילד שבבית הוא חוצפן והוא מרביץ לאחים שלו, והוא לא מוסכים להקשיב להורים, והוא גונב כסף, והוא מקשקש על הקירות, ושובר את הדלתות, ובבית ספר בכלל אין על מה לדבר. אז המנהל של הבית ספר יקרא להורים, והם ישבו איתו להגיד לו, וואלה, אתה צודק. משהו מטורף עובר על הילד, מקצה לקצה. למרות זאת, אם בבית הילד הוא טוב, מה זה מלמד אותי? הוא מלמד אותי שהילד הזה, ביסודו הוא טוב, הוא בריא. יש כאן נקודה אחת, בית ספר, זה לא כזה נקודה אחת, כי היא תופסת לו את רוב היום ואת רוב ימות השנה אולי. קודם רוב היום, אבל הרבה מהיום רוב ימות השנה. אז זה לא בעיה, זה בעיה קשה, זה בעיה עדיין מקומית. ביסוד הילד הזה אחלה. איזה ילד מתוק הוא בבית. זאת אומרת, כשאני מסתכל על ילד כמכלול שלם, אז אם יש בו תכונה אחת טובה, זה כבר מלמד אותי שמשהו בפנים בריא. אני לא יכול לעשות פיצוי, אני לא יכול להגיד, טוב, מכיוון שהוא חטא, הכל דפוק. כי איך קורה שיש לו טוב בצד השני? מאיפה הטוב הזה בא? עד רבה, הפוך, כאילו, אם קורה, אם אני אגיד שכולו רע, יותר, כאילו, ננסה להגיד הפוך. אם אני רוצה, יבוא מישהו ויגיד, טוב, אבל מאיפה הרע בא? מה יותר קל לי להגיד? קל לי להגיד מאיפה הרע בא או מאיפה הטוב בא? טוב לא בא סתם. צריך סיבה ללמה בא הטוב. זאת אומרת שאני מזהה שיש נקודה פנימית שהילד הזה הוא טוב בא. כשהרב עומד ומזהה עוצמות ענקיות של דור, שהעוצמות האלה מוכוונות למקומות נכונים ומקומות אמיתיים והם מבטאים רצונות ומאוויים אמיתיים, אז קודם כל הוא מבין שמשהו בריא קורה כאן, כי אחרת מאיפה זה בא? אז מה עם כל העבירות? אז כן, יש כאן החטאה מוזרה שצריך לתת לה פשר, אבל זה לא יעזור שתזרוק עליו, זה לא יעזור שתגיד בן סורר ומורה ותאשים אותם בכל מיני האשמות ושמות גנאי, כי זה פשוט לא המציאות, תעמיק חקר. כי אם אני מזהה תכונה אחת, אם אני מזהה תביעה אחת שהיא מופיעה בעוצמתה, זה מלמד אותי המון 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 על העולם הפנימי, על המקום הפנימי של האומה. לכן אותו הרב מכריע, כשהרב מכריע, אני אגיד את זה ובזה אני אסכם, אני מקרא שאני אקצר קצת, שתי תשמחות, אני לא יודע, אבל אני פשוט תכננתי עד 9 ואני סיכמתי משהו אחרי. כשהרב, מה רציתי להגיד? הרב קוק גם יודע להגיד הפוך, הרב קוק גם יודע להגיד שהאהבה הגדולה שלנו לא תסמא את עינינו מלראות את הפגמים. זה לא מביא לאדישות, זה לא מכה על הכאב. כשהרב קוק רואה מישהו מחלל שבת, בוודאי שהוא בוכה, כי הוא יודע מה זה שבת, הוא יודע איזה אסון זה לחלל שבת. כשהוא רואה מישהו סוטה מהדרך, בטח שזה כואב לו, הוא זועק זעקות גדולות ומרות. אבל לפעמים הם מושתקות בתוך הלב, כי הוא מבין שזה לא נכון לזרוק אותם ברחובות. לא יודע, כל דיון לעניינו. גם אנחנו כשאנחנו מסתכלים על הדור הזה, אנחנו לא באנו להגיד עכשיו הכל בסדר, אין בעיה, מה שאתה רוצה, וכל תנועה בתרבות הישראלית נקבל אותה בזרועות פתוחות, כי בעומק היא מקום תקין. לא, ממש לא. נלחם, אבל נזכור שכשאנחנו מנהלים את המלחמה הזאת, מאיפה זה בא? ומה קיים בעומק האדם הזה, ולכן גם באיזה שפה צריך לדבר איתו. אם תדבר איתו בשפה שהיא לא נכונה, אם תהיה מלא הכפשות, ואם תהיה בשפה שמבטלת ומנמיכה, אז זה פשוט לא יעבוד, אתה לא נלחם בכלים הנכונים, מלחמה לא תצליח, כן? זה מה שאני חושב שבעצם לשם מוביל מאמר הדור. אבל אם אני מסכם, בסדר? אז אני חושב שהיסודות למה מאמר הדור נכתבו, הבנו אותם, למה היה חשוב לי? כי היה חשוב לי להגיד אותם. אבל מעבר לזה, כאילו מתוך זה אני קורא את מאמר הדור. אני חושב שמאוד מאוד נשים לשעה, לא בא לתת פה עכשיו פתרונות קטנים. הוא לא בא לתת, יש לי פה בעיה עם איזה קבוצת אנשים שסוטה מהדרך וישיבת וולוג'ין מתרוקנת או משהו, זה לא הנקודה. הוא לומד תורה, הוא עסוק, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה להועיל, הוא רוצה לקדם, הוא רוצה לפעול, ומתוך זה הוא שואל, מה עובר על הדור הזה? מה קורה איתו? מתוך מה מתחוללים הדברים? זה מצד אחד. נקודה שנייה, זה דיברנו אותו, מאיפה מגיעה ההבחנה שלו על הגודל? ראינו שהרב עושה פה באמת פענוח פנימי, ולפעם הבאה אני בא נדבר עליו, והוא מזהה שהתנועה הפנימית של הדור הזה היא תנועה שהיא לא באה לסתור את... הוא מזהה בו דברים נכונים, הוא מזהה בו דברים גדולים, הוא מזהה בו דברים שהם עד רמה פיליים, כן? הם שנים לא הופיעו, וזה אלו דברים בריאים. ממילא הוא אומר, אם יש דבר בריא שמופיע, אז כנראה שמשהו טוב קורה בפנימה. וממילא עליי מוטלת המלאכה לשאול מאיפה הרעי הגיע, מה גרם לו מקום, למה זה לא מופיע בצורה בריאה ונכונה. ומתוך זה הוא יכול אחרי זה להציע פתרון איך להתנהל עם הדור הזה. זה מעבר, אני חושב שזה מאמר שהוא כל הזמן משחק על הגבול בין איך זה משפיע עליי, על עצמי, לבין איך אני מתייחס לדור. זה תמיד הולך ביחד, אני לא יכול להתייחס לעצמי בצורה אחת ולדור באופן שני, ואני גם לא יכול להתייחס לדור, גם לא הפוך וקיצור. זה מאמר שהוא מדבר על הדור, אבל הוא בעצם מדבר על עצמנו. בעזרת השם, שיהיה לנו טוב.